הנושא שלנו הוא נשים חייבות, זה נאמר בשלוש מצוות, חנוכה, פורים ופסח. נאמר שנשים חייבות במצוות היום, למרות שהן פטורות במצוות עשה שהזמן גרמן, ונאמר שאף הן היו באותו הנס. בגבי השאלה מה זה אף הן היו באותו הנס, אני אקצר ונאמר שדעת רוב הראשונים לא במשמעות שהם נגלו, זה דבר פשוט, ודאי שהגאולה לא הייתה רק לגברים, אלא לגברים ונשים כאחד, אלא שאף הם היו באותו נס, הכוונה שהייתה להם בו השתתפות פוזיטיבית בנס, וזה חשוב, כשאנחנו מקיימים מצוות וכו', זה לא על ניסים שבהם היינו טרמפיסטים, אלא על ניסים שבהם היינו חלק מהתחוללות הנס, מההתרחשות, ושאף הם היו באותו נס, במשמעות שהם היו חלק מההתרחשות וההתחוללות של אותו נס. זהו. אנחנו לא נדבר כאן על חנוכה, נדבר על פורים בגלל חג פורים הקרב, ונדבר על פסח בגלל שאנחנו עוסקים בספר שמות, וספר שמות פותח לנו בענייני חג הפסח, כלומר ביציאת מצרים. נתחיל לפי הסדר הכרונולוגי בחג הפסח ונסיים בפורים. אז מה הייתה התרחשות הנס שקשורה בנשים? אז הגמרא אומרת שמסחר נשים צדקניות שהיו באותו דור נגלו ישראל. נתייחס קודם למשפט הזה שמופיע בכמה מדרשים, אחר כך נתייחס לפירוט הדברים כפי שנאמר במסכת סוטה. אבל קודם כל, מהי המשמעות של בשכר נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים מעבר למדרש, כשאני רוצה להתייחס לפסוקים? אז האמת היא, בכלל, נס יציאת מצרים הוא נס שעם ישראל היה בו די פסיבי. ואם יש איזשהו אדם שאפשר לומר שיציאת מצרים בזכתו, אם, אז זה כמובן משה רבנו. דומה יותר מכל אדם אחר, בזכותו מתרחש נס יציאת מצרים, דעקה שמשה רבנו הוא גבר, הוא לא אישה. אז איך אני מגיע למדרש של מסחר נשים צדקניות, נגלו ישראל ממצרים? אבל נסתכל ונראה איך משה רבנו מתקיים, אז נראה שכל הזמן הוא מוקף נשים שמגינות עליו. זה מתחיל מאמו שעושה לו תיבה, כן, ותיקח לו תיבת גומה ותחמרה בחמר ובזפת וכו'. זה ממשיך באחותו שניצבת לשמור עליו ומגלה אחר כך תושייה שמעוררת מאוד התפעלות. זה ממשיך בבת פרעו שמושה אותו מן המים ומביאה אותו הביתה ומגדלת אותו. וזה ממשיך אחר כך לציפורה, שכשנאמר ואיב הדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש עמיתו, אז ציפורה מגלה שם את התושייה הראויה ומצליחה להציל את משה ממיתה. וכך בסופו של דבר משה רבנו, מופיעות כאן ארבע נשים צדקניות, שתיים מהן יהודיות, אחת גויה ואחת גיורת בסופו של דבר, כלומר מכל הסוגים, אבל בזכותם יש לנו משה, ואפשר לומר בזכותם יש לנו יציאת מצרים. אבל כשמנסים ללכת לרובד נוסף, אני חושב שהעניין של מסחר נשים צדקניות יגלו ישראל ממצרים קשור באופן עקרוני ומהותי דווקא לסיפור אחר יותר מהסיפורים האלה, וזה מה שכתוב, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ויאמר בילדכן את העבריות, ומיתם על האבניים בנו, והמיתם אותו, ואם באתי וחיה, ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. הסיפור של עצמו הוא כמובן סיפור יפה מאוד, בכך שהם לא שיתפו פעולה בהריגת הילדים היהודים. זה כשלעצמו דבר יפה, אבל אני חושב שיש לזה קשר מהותי מאוד לגאולת ישראל ממצרים, ואני רוצה קצת להסביר את זה. אני לא אוהב להשתמש במילים הקדוש ברוך הוא לא יכול. אני אומר, בשכל שלנו אנחנו לא יכולים להבין את זה. אני יכול לשאול את השאלה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ששתיים ועוד שתיים יהיה שווה חמש? אנחנו בשכל המוגבל שלנו, כמה כל השכל שלנו? בגודל כזה כל המוח שלנו. לא יותר מזה, אנחנו לא מסוגלים לשתף פעולה עם שעה כזאת ולהבין מה זה בכלל שתיים ועוד שתיים שווה חמש. אני חושב שבמידה לא פחותה מזה, כמובן גם שלוש ועוד שלוש שווה שבע, אבל לא לזה התכוונתי. כלומר, במידה לא פחותה מזה, אני חושב שאי אפשר בשכל שלנו בכלל להבין את ההגד שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל מעבדות לחירות. זה בלתי אפשרי. אני יכול להבין איך הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את ישראל ממצרים. אני יכול להבין איך עם ישראל מפסיק לסחוב פירמידות על הגב, ומפסיק לקבל צליפות מנוגסים. אני לא יכול בשכל שלי להבין איך הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את בני ישראל מעבדות לחירות. הוא לא יכול, אבל לא יודע. בשכל הקטן שיש לי זה דבר בלתי אפשרי. ואני אסביר מדוע. יציאה לחירות, תודה. נתחיל מהתחלה. יציאה לחירות. אין פירושה בשום פנים ואופן. אני יודע, תנאים סוציאליים, או מימוש תנאים של ההסתדרות, או כל מיני דברים כאלה. חירות היא מושג פנימי, אמיתי, עמוק, שמי שיכול להוציא אדם לחירות עלי בדאמת זה רק האדם עצמו. ולא אף אחד אחר. אדם אחד יכול להוציא אותנו לחירות, וזה היה רק. ראיתי בנערותי, היה סרט מפורסם מאוד, נקרא דוקטור ז'יוואגו, אולי יש פה כאלה שראו אותו, תאר את המהפכה האזרחית ואחר כך את המהפכה הקומוניסטית ברוסיה. נותרה לי מן הסרט הזה, אני לא זוכר שם כלום, נותרה לי תמונה אחת. מתואר שם ברכבת איזשהו אדם שמדבר אחד ממתנדבי העבודה, במרכאות, במרכאות קומוניסטיות, ממתנדבי העבודה, איזה מישהו שמורד בשלטון הקומוניסטי ותפקידו שם לנקות ולסדר ולעשות את הכל ברכבת הטרנס-סיבירית שמוסד במשך הרבה ימים. והוא כמובן כפול בשלשלאות, כלומר הוא עובד ואז כפולים אותו בשלשלאות והוא נדחף מתחת לאחת הספסלים לישון שם או לשכב שם עד שתמשיך העבודה שלו. ובאחת התחנות מגיע קומיסר ומתחיל להטיף מוסר ותורות קומוניסטיות וכל האנשים החשובים יושבים שם ושומעים את זה ומפחדים להגיב והוא כבר אין לו מה להפסיד וכל רגע הוא מכניס שם איזושהי עקיצה ואיזו קטילה על השלטון הקומוניסטי ואומר את מה שאומר והקומיסר לא יכול לעשות לו שום דבר חכה שהוא יפסיק לדבר וממשיך לדבר והוא כל פעם נותן קריאת ביניים כשהקומיסר הולך אז הוא אומר מתוך השלשלאות שלו אל הציבור שיושב שם אתם חושבים שאתם בני חורין, ואני היחיד פה הכבול בשלשלאות. תראו לכם, אני היחיד כאן בין החורין, וכולכם כפולים בשלשלאות. זאת התמונה שנותרה לי מהסרט הזה. תמונה מאוד מאוד נכונה. וגם כאן בעניין שלנו, יציאה לחירות יכולה להיות רק על ידי בני ישראל, ולא ראינו את זה. המקום שבו אנחנו רואים את זה, זה פרשת המילדות. מלך מצרים אומר להם מה לעשות, ומתברר שיראת אלוהים גדולה אצלם יותר מפקודתו של מלך מצרים. יראת אלוהים שווה אצלם יותר ותראה את המיילות את האלוהים ולא הסוכה שדיבר עליהם מלך מצרים. זאת ודאי הייתה סכנת מוות. ודאי שהם הכניסו אותם לסכנה גדולה. הם היו בנות חורין. כשעם ישראל מתנהל בצורה כזאת אפשר עכשיו להתחיל להוריד את החירות גם מלמעלה כדי להוציא משהו. אחר כך, לימים זה נעשה גם על ידי קורבן פסח שהמצרים קראו שיניהם כשלקחו את הקורבן, אבל כאן זוהי הדוגמה הקלאסית שהחלה החירות של עם ישראל שממנה ניתן אחר כך להתחיל לבנות את החירות על ידי מכות מצרים ועל ידי יציאת בני ישראל ממצרים, אבל כאן זוהי החירות וזה בשכר נשים צדקניות. שתיהן ילדות, לא ייפלא שחז"ל מזהים את שתי המילדות עם שתיים מתוך ארבע אנשים שדיברנו עליהם מקודם, אבל נשאר כרגע בזה. אני רוצה גם לומר כמה מילים על הפירוט של העניין הזה בגמרא, וזה גמרא במסכת סודה, והגמרא הזאת נראית מוזרה מעין כמותה, וכך כתוב שם: דרש רבי אבירא, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו דור נגלו ישראל ממצרים. ואם אנחנו דיברנו מקודם על שש נשים, אולי ארבע, כן, אם יש זהות, אבל בכל זאת דיברנו על שש נשים כאן בעניין הזה, הוא מביא דוגמה אחרת שאין לנו, והוא אומר כך, שבשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דקים קטנים בקדיהם, ושואבות מחץ המן ומחץ הדקים, ובאות ושופטות שתי קדרות, אחת של חמין, אחת של דקים, ומוליכות אצל בעליהם לשדה, וכו' וכו' וכו'. ואחר כך יש שם התיאור, וכיוון שמגיע זמן, וכיוון שמתעברות, באות לבתיהן, וכיוון שמגיע זמן מולדיהן, זמן הלידה, הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח עוררתיך. והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום מי שמנקר ומשפר אותם, כחיה זו שמשפרת את הוולד, שנאמר ומולדותייך ומולדת אותך לחורת שורך ומים לרוחץ למשעי וכו'. ומלקט להם שני עיגולים, אחד של שמן, אחד של דבש, שנאמר ויניקה דבש מסלע ושמן מחל משצור. וכיוון שמכירים בהם מצרים, באים לאורגן, לילדים האלה, ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע, ומביאים שברים וחורשים על גבם, שנאמר על גבי חרשו חורשים. לאחר שהולכים היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך. וכיוון שמתגדלים באים עדרים עדרים לבתיהם, שנאמר ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, אל תקרא בעדי עדיים אלא בעדרי עדרים. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים הם יקראו תחילה, שנאמר זה אלי ונבר. נחמד, כן, בונים פה על פסוק שכתוב בעדי עדיים, אל תקרא אלא בעדרי עדרים. הם מספרים לנו פה איזה סיפור על ילדים שנתמנים בקרקע, באות ציפורים ומסדרות אותם, ואז באים המצרים חורשים על גבם, הם צומחים כמו עשב, יוצאים עדרים, מגיעים. וכבר המהר"ל בגבורות השם אומר, המאמר הזה נראה זר, זר מעין כמותו. איך ייתכן לדרוש בדרש כזה על אותם נשים צדקניות שבזכותם נגלו ישראל ממצרים? ננסה באמת לקחת שתי תמונות וליצור מהן פאזל ולנסות לחבר אותן. תמונה אחת, דומני שיש לנו בפרשה עצמה. כולנו מכירים את השיר דום המשת, התיבה הקטנה על היאור הזך, אבל זה לא בדיוק מה שבפסוקים. פסוקים מתארים, זה מופיע ככה גם בנסיך מצרים, אבל בפסוקים, בסרט נסיך מצרים, סרט טוב דרך אגב, אבל יש שם כמה טעויות, ובפסוקים זה משהו אחר. כתוב ולא יחלד את ספינו ותקרלות עם הדגומה ותחמרה בחמר ובזפת, ואתה שם בה את הילד, ואתה שם בסוף על שבט היאור. ואז ותרת בת פרעה ללחוץ על היאור, ותרת את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותקרקע. כלומר, התיבה הייתה בסוף, היא לא הייתה ביאור עצמו, אז אני לא יודע לאן הייתה מגיעה, ואולי הייתה טובת. התיבה פשוט התחבאה בסוף. אני שואל את עצמי את השאלה, אני חושב שהרבה אנשים פה שאלו את עצמם את השאלה הזאת. נולדו כל כך הרבה ילדים. התושייה והחוכמה הזאת היו רק של אמו של משה רבנו. לנסות להציל את הילד. אני מעריך שזה מה שאתה לא מספרת, כי מכאן יצא משה רבנו, ומשה רבנו מעניין את התורה. אבל אני מעריך שכמו האמא הזאת, היו עוד 1,000 אמהות ועשרת 1,000 אמהות, שעשו דברים דומים. כדי לנסות להציל את הילדים שלהם. ואני שואל, כמה תיבות התחברו שם בסוף בכל מיני מקומות? בת פרעו הגיע לתיבה הזאת, שבה היה שם משה רבנו. מה עם תיבות אחרות? מה קרה שם? יכול להיות שילדים בחרו עד שגברו ברעב. יכול להיות שבא איזה תנין ובלע אותם. יכולים להיות כל מיני דברים אכזריים מאוד שקרו להם. אבל גם יכול להיות שהיו הרבה ילדים שהצליחו לשרוד. איך הצליחו לשרוד? סיפורים אפשר לתת בלי סוף. יכלו להיות כל מיני נשים מצריות שאולי מצאו אותם ולקחו אותם. יכול להיות שילדים הצליחו לזחול מתוך התיבה החוצה. אולי איזה חיה לקחה אותם וגידלה אותם. אנחנו מכירים כאלה דברים. אני הייתי ילד אז, היו מספרים הרבה על טרזן, כן? איזה ילד שהגיע ונפל לאיזה יער ובקופה לקחה אותו וגידלה אותו. יכולים, יש דברים כאלה. קוראים. וילדים יכולים לזחול, למצוא איזה טיפת אוכל, ואם היה סייעת המשמעיה, והקדוש ברוך הוא עוזר להם, איזה ציפור שלוקחת כזה ילד ומעבירה אותו לקן שלה והוא גדל שם. שאלות של הישרדות, כשיש ניסיון להשמיד ילדים, יש כל מיני אמצעים הישרדות. בעוונותינו הכרנו גם כל מיני כאלה דברים, גם לפני 75 שנה, כן? ומאבק הישרדות יכול להצליח ולעלות על כל דמיון. בואו ננסה לקחת את מה שאמרנו כאן על ילדים שיוצאים מתוך הסוף, ואיפשהו מגדלים ואיפשהו מגיעים, אולי היו במאורות של כל מיני חיות ושם גדלו, ושם עצו משהו לאכול ובסופו של דבר גדלו, והם הצליחו להגיע והצליחו לא יודע לבוא ממש לבית שלהם, אבל להתחבר, ובואו ננסה לחבר את זה עם פרק אחד בספר יחזקאל שהמקדש כאן רומז לו, וזה משמצת תנ"ך ויחזקאל ט"ז, הפטרת פרשת שמות, על פי מנהג התימנים, ולדעתי זאת הייתה ההפטרה הראויה. הם לא עושים אותה בגלל שנתחיל אותה את ירושלים את אוהבותיה, אבל ההלכה נפסק שאפשר להתחיל הפטרה בזה. וזו ההפטרה המתאימה באמת לפרשת שמות בצורה בלתי רגילה. אחד נאמר שם, ומולדותייך ביום הולדת אותך. כלומר, בואו נראה את ההתחלה. ואמרת, הוא אמר, שאומרים לירושלים, מחורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני, אביך האמורי ואימך חיתית. אז אם אבא שלה האמורי ואימא שלה חיתית, אז מה היא? במושגים מקראיים, אם אבא שלה האמורי ואימא שלה חיתית, אז היא ממזר. כלומר, היא ילדה בלתי חוקית. מגדיר זה כך. היא ילדה בלתי חוקית. ואז מה קורה עם ילדה בלתי חוקית? אמא שלה נכנסה בטעות להיריון, ואז מה קורה? מחכים עד שהילדה תיוולד, ו... זורקים אותה. יש כאלה דברים, אנחנו מכירים כאלה דברים, פשוט עוטפים אותה וזורקים אותה באיזה מקום, וזה מה שקורה כאן, ומולדותייך ביום הולדת אותך, לחורת שומרך, ובמים לא מוכס למשתי, למשתי, ואומלך לא אוכל, לא אוכלך, ואוכתל לא חוטל, לא חס עלייך עין לעשות לקחת מלא לחובלה עלייך, ותושלכי על פני השדה בכוהן נפשך ביום הולדת אותך, ויבוא עלייך לארץ מתפסס בדמייך, ואומר לך בדמייך חיים, בדמייך חיים, ואז הוא ממשיך, ויבוא עלייך, כן, מרבה, וחצך במים, וישטוף דמייך מעלייך, והסוכת בשמן, ועד משך נקמה, וירלך תפס, ואיך בשש בשש. אפשר להגיד שהכל משל, קדוש ברוך הוא, ישראל, מושגים רוחניים גבוהים. אבל אם אנחנו מדברים פה על יציאת מצרים, המשל הזה מושג מציאות, אז מה נגיד, הקדוש ברוך הוא לקח כל ילד, ורחץ אותו, וקיטל אותו, וגידל אותו, וכאילו עיגולים של שמן ודבש. לקדוש ברוך הוא השליחים. כל הטבע זה שלוחיו של הקדוש ברוך הוא. וככה ילדים גדלו בשדה בצורה כזאת, התחבאו באדמה, במערות, בשוחות, בכל מיני כאלה דברים. חיות, אנשים שנתנו להם, מצאו כל מיני פירורים, כל מיני כאלה דברים, וככה גדלו, וכך גדל דור שלש לעמי. ושוב אני מחבר את זה לסיפור של הסוף. איך ילד שם נמצא בתוך הסוף, ובסופו של דבר מצליח לחיות, וכמה ילדים היו כאן. כי בסופו של דבר הצליחו לצאת משם בחיים, בדרך זו, בדרך אחרת, וכמו שמתואר לנו כאן, בשכר ראשית צדקניות, אמהות שהביאו אותם שם בגניבה, שאולי הביאו להם אוכל בגניבה, בצורה זו, בצורה אחרת, בשכר ראשית צדקניות, נגלו ישראל ממצרים, וכאן הגענו כבר לסיפור השביעי. כלומר, אין לנו כבר שבעה סיפורים, בעצם הם מתחברים זה עם זה. אבל בסופו של דבר יש לנו יוכבת שעושה את התיבה, מיליאר שצופה ואחר כך מציעה עצה עם הרבה תושייה, ויש לנו בת פרעה שלוקחת, ויש לנו ציפורה שמציעה מן המלאה, ויש לנו שתי מילדות, והנה יש לנו עוד סיפור של נשים צדקניות שאיפשהו מקביעות את הילדים, וילדים יכולים לגדול, ומהדבר הזה שלנו כאן יכול לצמוד סיפור גדול, סיפור ענק, אפשר לשאול בליל הסדר ולספר אותו במשך הרבה זמן. איך ילדים גדלו ומה הייתה משמעות מאבק ההישרדות ובסופו של דבר הצמחו שם ויום אחד הם יצאו מתוך הסוף כמו עשב השדה וניסו להרוג אותם בצורה כזאת, בצורה אחרת, ולמרות זאת הרבה ילדים הצליחו לשרוד את זה, הרבה שלוחים למקום, בהרבה צורות, בהרבה בנות פרעה יש, בת פרעה עצמה יש רק אחת, שהביא אותו לארמון המלכות. אבל כל מיני נשים אחרות, חיות אחרות, עופות אחרות, עופות אחרים, וכל אלו יכלו ילדים לגדול ולצמוח, ויש לנו מסחר נושאים שקריות, נגלו לסת במצרים, החירות החירה משם, וכמובן נשים שחייבות במצוות הפסח, שאכן היו באותו הנס. נעבור מכאן לדבר קצת, רוצים לדבר בנתקים, אם אנחנו רוצים להגיע עד פורים ממש, ונעבור לסיפור המגילה, שם לכאורה, אכן היו באותו נס, נהיה פשוט יודע, כן, הרי הנס מתחולל על ידי אסתר המלכה, ואסתר המלכה היא אישה, ועל ידה קורה הכל, והמגילה נקראת מגילת אסתר, ובכן יש לנו שאכן היו באותו נס. אני יודע, לא מספיק לדבר, אני אומר, למה? נכון שהמגילה נקראת מגילת אסתר, אבל מה בדיוק התפקיד של אסתר במגילה? אפשר להגדיר אותו בשתי מילים, מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה בעובדיית. או לא יגידה אסתר את המוות פולדתה, כמו מרדכי ציפה עליה שלא תגיד. או ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. או כל דבר שאסתר עושה זה מצד מרדכי. הייתי אומר שברגע המבחן הקשה, על פניו עושה רושם שהיא כשלה. וזה כשמרדכי מצווה אליה, לבוא אל המלך להתחנן לו, לבקש מפניו על הנעש, והיא מתחילה עם הסיפור, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. זה 30 יום, ואחת דתו להמית, ורק אחרי שמרדכי מאיים עליה, אז הייתי אומר, לא שאסתר הופכת להיות אמיצה, אלא הפסוקים מראים שהיא פשוט פוחדת ממרדכי יותר ממה שהיא פוחדת מאחש לבותך. ככה זה נראה שם. היה לי פעם מרפא שהגדיר לי מה התפקיד של מפקד פלוגה, להביא לכך שהחיילים שלו יפחדו ממנו יותר ממה שיפחדו מהכדורים של העולם. כן? כך הוא יגדיר, זה התפקיד, גם כאן, זה הראשון, כי היא מפחדת ממרדכי, מוכנת ממרדכי יותר מאשר מי אחשוורוש, והיא עושה את זה, מה היא בדיוק עושה שם? מה הוא מגיד? אני לא אומר לא עושה שום דבר, אבל את כל הדברים שאנחנו כציונים דתיים שחיים במדינת ישראל המתחדשת, ושאומרים עליה ביום העצמאות, אסתר עושה בדיוק את כל הדברים שם כל כך לא אוהבים. בואו נקרא את התושייה הגדולה של אסתר. ותוסק אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול מרגליו, ותהלך, ותתחנן לו, ותאמר, אם על המלך טוב, אם הצדיק חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה לי ואלה. לא יודע. בן אדם שגדל בצמיחות הדתית, שתחנך לבני עקיבא, לא יודע, זה לא זה, אני מרגיש שלא יודע. העסק הזה, לא יודע, יותר מדי דמעות, יותר מדי בכי, יותר מדי השתחוויות, יותר מדי, לא יודע, כל הדברים האלה שכולנו כל כך לא אוהבים אותם. ועושה רושם באמת שהמגילה צריכה להיקרא מגילת מרדכי. מרדכי הוא דמות, הייתי אומר כאילו. שרי המדינות והחשדפנים והפחות מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם וכי גדול מרדכי לבית המלך ומרדכי פועל, הוא מארגן צבא, הוא מארגן את המלחמה, הוא מארגן את כל מה שקורה ועושה דברים, כמובן הכל מתחיל אם מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ועשתו, ועשתו, ותיפול לפני הגרב הכל אחר אני לא יודע אם הייתי מחפש פה את המשקל הנשי של המקילה בנושא הזה, לא משהו. נגיד כך, פשוט, צריך את אסתר, אבל על פניו נראה לא משהו. הייתי אולי מחליק את השם של המגילה למגילת מרדכי. אבל בכל זאת, הרי חז"ל אומרים, אתם היו באותו הנס. אז מה זה אומר? שצריכים להתחיל ללמוד את המגילה מחדש. וזה מה שאני עושה עכשיו, בכמה דקות. על פניו נראה שהמגילה מחולקת פה לחלקים. אני הייתי מחלק אותה לשלוש מגילות. לאחת הייתי קורא מגילת מרדכי, לאחת הייתי קורא מגילת אסתר, ולשלישית אתם תחשבו לבד. אבל מבחינה סגנונית, בפורש, הייתי מחלק את המגילה לשלוש מגילות, ואני קורא את המגילה הראשונה והמוכרת והידועה והחביבה. טוב, היה כמובן הסיפור של אחשוורוש ובשתי, נעזוב אותו כרגע, ואז הוא מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ויגידו להמן לראות, יעמדו זכרי מרדכי, בהמשך, ולא קם ולא זך. ואז מגיעה הגזרה. מי הראשון שיודע על הגזרה? מרדכי. אסתר לא יודעת כלום. צריך בהמון, לא יודעת כלום. ומרדכי ידע את כל השם מהשר, ויקרא מרדכי את גדיו, על ימשק באפר, ויצא את הבאים, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא את כפי שהמלך וכולי, אסתר שולחת לו בגדים, להלביש את מרדכי, הוא לא עשיס את כל מעליו, ולא קיבל. ואת יקרא אסתר לאדם, מי שרישי המלך אשר ימיד לפניו, ואת סבר על מרדכי, לדעת מה זה ועל זה. ואז הוא יגיד לו מרדכי את כל השם קראו. ואת פרשת הכסף עבר אמר, מה אני לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם? ותפשק על כתב הדעת השם ניתן בשושן השבידה נתנו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מפניו על עמם. ויבוא אדם ויגד לאסתר את דברי מרדכי. התוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפול לפני רגליו ואתם כבר תתכנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושב המלך לאסתר את שרביט הזעם עתק ולאסתר ותעמוד לפני המלך וטוב יהיה מלך המלך טוב ומצאת תכן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו להיכתב להשיב את הספרים ומחשבת המן מנמדת האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר חד מרחול מבנות המלך כי יכחה אוכל וראיתי ברע אשר נמצא את מי ויכחה אוכל וראיתי באוכל מלדתי. זה המשך התפיל. אני מקווה שכולם זוכרים את המגילה, ושמו לב שדילגתי על שלושה וחצי פרקים. כלומר, באמצע. אבל ההמשך ממש טבעי. כלומר, הוא מצווה עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו למה, היא מגיעה אל המלך, מתחננת ומבקשת על עם ישראל להשיב את הספרים. זה בדיוק מה שמרדכי אמר לה לעשות. והרי מה אמר מרדכי אסתר אחר כך שהייתה לא אמרה איתו. זה בדיוק מה שקורה. רק שהיא לא מגילה את הכזאת, היא הייתה הרבה יותר קצרה. מבחינה זה היה לנו הרבה יותר לתמן דיפור אם היינו מגיעים למסיבה. הרבה יותר מהר. אבל מצד שני, היא הייתה עלולה להיות קצת משעמנת. המעלה הייתה מזימה, הלכת מרדכי אמר לאסתר ללכת למלך ולהחזיר את המזימה, אסתר עשה את זה, המלך בסופו של דבר הסכים בדרך זו, בדרך אחרת, לא משנה, גמרנו. זאת פחות או יותר הייתה מגילת אסתר, אבל זה בדיוק מה שלא קרה. ואני חוזר לפסוקים הראשונים, מה שכתוב כאן, שהוא אומר עליה לצוות, עליה לבוא אל המלך להתכנן לו ולבקש מלפניו על עמה, זה בדיוק, 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 מה שאסתר לא עושה. והפרקים מאמצע פרק ד' עד תחילת פרק ח', כלומר, פרקים ה', פעם ז', שלושה פרקים ועוד חצי פרק ד', אסתר בעצם נמצאת, אפילו הייתי אומר, בעימות עם מרדכי, לא רק בדרך ח', אלא אפילו בעימות. והיא כך אומרת למרדכי, נגיד את הדברים בקיצור בלשון שלנו, מרדכי אי אפשר, זה לא עולה. מרדכי לוחץ ואומר, זה מה שאת חייבת לעשות, ואז כל מה שאסתר עושה, זה בדיוק מה שמרדכי לא עולה. צום שלושה ימים, על פניו נראה שמרדכי לא מבין, מה הבעיה? תקשיב, אחרי שפוש פוקשים לנו, מה זה בעל שלך לא? פוקשים ממנו, שאלות את הגזלה. מה, כל אישה פה כשמבקש משהו מהבעל של המרכיזה קודם, צום שלושה ימים? למה, מה קרה? מה? אבל בואו נחזור עלינו, מה השיפור? מה ביקשתי ממנו? הוא חושב בה באמת על תדבי בלך שלך תמלא את המלך מכל היהודים. והיא, כשהיא מסכימה כבר, היא דורשת צום שלושה ימים, ואז היא הולכת לסיפור אחר בכלל. כולנו יודעים את הסיפור, מגיעה לבית המלכות, והיא כאילו את המלך, ועומדת בחסר השכן בעיניו, ואומר המלך אסתר, ויש את המלך אסתר, שרבית עוזר משהו בעיניו, ותיגע אסתר, ותיגע בראש השרבית, ואומר לה המלך, עלה אסתר, לא קרוב, אבל כשותך, את בשיא המלכות וינת אליי. מה אתם הייתם במשות עכשיו? אתה מוכן לתת חצי מלכות? תך. דבר ראשון, אחרי שיש לי חצי מלכות, אני כבר ידע להפר את הגזרה. אשתר לא מבקשת חצי מלכות, מה היא מבקשת? לבוא למשתה. והנה משתה, עוד פה אומר לה, חצי המלכות בינת אלה, היא לא מבקשת חצי מלכות, מה היא מבקשת? לבוא למשתה בכלל. מה קורה? אבל כל הדבר הזה ברור לחלוטין, זאת לא התוכנית של מרדכי. ופשוט אני לא עושה, אסתר פועלת כאן, אם הייתי מדמה את זה להשגת תיאטרון, אסתר פועלת כאן כשחקנית יחיד על הבמה, כל השאר נמצא ברקע. זאת מגילת אסתר. מפרק ד' פסוק ח' עד פרק ח' פסוק ג', זאת מגילת אסתר, השאר זאת מגילת מרדכי, לא כל מה שאני קורא זאת מגילת אסתר, אבל חלק גדול מהדברים האלה זאת מגילת אסתר. אני רוצה כאן להסביר מה אסתר. אחשוורוש מתנהג כאן בצורה, הייתי אומר קצת נמוד. הרי יש לנו פרק א', לא תמיד אנחנו מבינים את הכוונה ואת המטרה שלו, אבל מה שמאוד מאוד בולט בפרק א', הוא שרבשתי סרבה לבוא לצד של אחשוורוש, ואז תופס את בהלה גדולה את כל השרים, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להפזות בעליהן בעיניהן וכו' 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 וכדאי ביזיון בפסק. טוב, אחשוורוש מגלה שפשתי, אולי אוהב אותה, לא נכנס לשאלה הזאת כרגע, ולוקח אישה אחרת שתהיה יותר טובה. ובראה שהאישה הזאת חצופה במרדונים, היא כמה. הראשונה אמרו לה לבוא, לא בא. זאת אמרו לה שלא לבוא, והיא כן בא. וקום ועשה, זה כבר הרבה יותר חמור. אני לא רואה את אחשוורוש, בפעם הראשונה לא סלח, אני לא רואה אותו כאן סלח. תמיד אפשר להגיד את שם הסנס, והיא נשאה חן בעיניו. תמיד אנחנו יכולים ללכת בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא סנס, והיא נשאה חן בעיניו, ומה טוב ומה נעים. אבל אם אנחנו מחפשים, ואני רואה את עצמי עומד במקום אחשוורוש, אני לא הייתי סלח את זה. כמד, הכנסת, שאמרו אחת דתו להגיד, וברור גם למה אמרו אחת דתו להגיד. די ברור, אחרי פרשת בקטן הדרש, אז ברור שהאחשוורוש, מי שזוכר את הסיפור של סדאם חוסיין, אז ברור שהאחשוורוש ירד לבוקר. מי שזוכר כאן את מלחמת המפרץ הראשונה, אז היה שם טרק עזיז שניהל את הכל במקומו. מי שסדאם חוסיין ירד לבוקר ופחד לעצות משם. אם סדאם חוסיין הסתבב פעם בחוץ, זה היה כפילים שלו, זה לא היה הוא. הוא פחד לצל, הוא היה בונקר 18 קומות למטה. והיה שם איזה בונקר משוכלל מהם כמותו, טלק עזיז ניהל את כל המדינה למקומו, ממש כמו כאן המן, שהחשברוש נמצא בבונקר, וכל מי שיגיע אחת דתו להביא, יש כאן נמצאי ביטחון, איך אסתם נכנסה? שאלה גדולה. אבל אם היא נכנסה, היא נכנסה בלי רשות. כמו שמשתו של הרמטכ"ל תיכנס לבור בקריה בתל אביב באמצע המלחמה. ואני ממש רואה את אחשוורוש הולך לגזור את דינה. ועכשיו לצורך העניין אני אחשוורוש, ואני הולך לגזור עכשיו את דינה של אסתר שנכנסה בלי זה, יש לי חותם, יש לי טבעת, בום, אני הולך לתת את הפלום. אני הולך עכשיו להוציא. מה קרה? אין טבעת. אין טבעת, אין חותם. אין כלום. אחשוורוש החכם הזה מה עשה? נתן את החותם להמן. אמר, אני יכול לעשות כל דבר. ולתת פנקס צ'קים, שכל הצ'קים חתומים. נתת את זה למישהו שאתה יכול להאמין לו, שלא היית קונה ממנו מכונית משומשת, בואו נגיד להמן, ולתת לו פנקס צ'קים כזה, שכל הצ'קים חתומים, והוא יכול לעשות כל דבר. אתה בא את אצלו? אחשוורוש שם היה קצת שטוי, אמר לו, ביום של המלך את אהבתו מעל אליו, ידו, הייתה לאמן ולמדה את הגגים, שורר היהודים, הכל נתון בידי אמן. מה חושב עכשיו אחשוורוש? איך אסתר נכנסה? איך היא צריכה לעבור את כל המשמרות? אני מעריך שבאמת, הילה שם סיימת את מה, אנשים לא רואים אסתר, פחדו, לא רצו להעיר להערות, נתנו לה להיכנס. היו שם שומרים, לפעמים שומרים, נתנו לה איך שהוא להיכנס, כל הצלחתי פעם להיכנס לבית חולים הדסה, הייתי צריך להיכנס, נכנסתי עם שני כלי נשק, עם אוזי, עם M16, אני מתיק, והצלחתי להיכנס, בלי שבנקו, בלי שבקשו רישיונות. בסדר, עם האקדח שלי אני נכנס ב10% והמקרים בקשו רישיונות. בסדר, שבקשו רישיונות, אני יודע, יש לי, אבל... אבל מה החשבו ראש עכשיו, איך היא הצליחה להיכנס? יש מישהו שהכנס אותה לכאן. אולי הוא נתן לה את החותם, פתאום מה היא בקשת? יבוא המלך והמן. עכשיו הכל ברור. איך היא נכנסה? מה? יוזמים כך? מה התוכנית? גם אני, אם אני, ויש דבר אחד שאני מזדהה עם החשבלוש יותר מכל, זה בעובדה שבלילה הוא נגדה שנת המלך. גם שנתי הייתה נודדת אחרי כסף. אבל אני רוצה לדבר כאן על התוכנית של אסתר. מה שמרדכי לא קרא ולא הבין. סתם, למרות שידע על כל הסיפור, רגע, קראה את הסיפור והבינה אותו לפני מרדכי. אין מה לבקש מן חשודות. דברתי עם סזר ימר. שוב, אני אומר, כמו בסרט, בספר הידוע, שר הטבעות, המלחמה על מהי? על מי ישיג את הטבעת? זו, זה השם. זה שם המשחק, מי ישיג את הטבעת? ואסתר מבינה, הדבר הראשון צריכים לעשות זה לחלץ את הרבה. איך עושים את זה? היא שמה נפשה בכפה, היא נכנסת, אומרת, יבוא המלך ואמר, אני מתאר לעצמי שבאמת החשברוש מתחיל לחשוד, ואני רואה שם במשתה שלוש כוסות יין, שיושבות ליד השולחן, נשבות שלוש כוסות יין מאות, אני לא מדבר על האנשים האלה, שלוש כוסות היין, ואחרי 20 דקות של המשתה, מה אני רואה בעיניים שלי? שתי כוסות מאות וכוס אחת ריקה. אמר כמובן שותה את היין, למה לא? חשברו שותה את היין. יותר מדי נקרים, יש סיפור יפה של אפרי פישוט, סדרת טלוויזיה, לתאר שכל מיני נשים מרעילות את הקיסרים ואת הבעלים שלהם וכו', זה היה חלק מהנשק. כנראה גם אצל דתן לא עליה, זה סיפור שעבר דרך המטבח ודרך רעל, וזה וזאת דרך טובה. לא, בהחלט דרך טובה, זה הייתה עמדה לעשות כל מיני דברים. מי שזוכר פעם את ההתנגשות בחלב משחל, שוקרים אותו ראש החמאס, הכניסו לו רע, אנחנו צריכים להוציא ממנו רע, אז זה בגלל שפסו שני... סוכנים שלנו, אבל זאת בהחלט להראי לאנשים, וזה נעשה, סובייטים הראו איזה סוכן שלהם שברח לאנגליה, לא ממה? לא קורה פוליטיקה, אבל בהחלט יש כאלה דברים, חשבורות לא שופטה את העין, גם אסתר לא שופטה את העין, היה אסתר לא שופטה את העין? זה צור, אנחנו נמצאים אליהם היום השלישי של הצור. ועמד שותה את היין, ובטח היה יין טוב, והוא שמח, ועליז, ושר. ואסתר ואחשוורוש, מסתכלים אחד על השני. נו, מה? נו. אני חושב שזה הרגע שאסתר רצתה להגיע לה. זאת ההזדמנות, אנחנו נמצאים כאן שלכם לבד, אתה גבר. תתנפה, תפוס אותו, בגרון. תוציא לנו את הדבר. זה אפשרי, היה פעם שהוא סרט במקום, נקרא גילדת, אני לא יודע, הייתי אותו, לא יודע איך הייתי אותו. השיא של השיר הזה, שני פרופסורים מאוד ידועים, מאוד מכובדים, מאוד חשובים, מגיעים לאיזשהו מאבק לקרב אגרופים ביניהם, שנמצאים לבד וברור שרק אחד לא יוצא לסרט. זה מה שהיה צריך לקרות. אתה גבר, תפוס אותו, תוציא לנו את הדבר. אבל אחשוורוש, כמו אחשוורוש, נו, מה את רוצה? טוב, תבואו מחר. היא בעצמה לא יודעת. מה לעשות? אבל באמת, אם החשברוש כזה בטלן, מה עושים? נחכים למשתה של מחר, רק שבין המשתה של רב למשתה של מחר, היה הלילה ארוך. וכשאמרתי מגילת אסתר, ואמרתי מפרק ד' פסוק ח' עד פרק ח' פסוק ג', אני מקצץ את מגילת אסתר. אני אומר, בחוץ יש לי מגילת מרדכי, חלק הראשון וחלק האחרון. באמצע יש לי מגילת אסתר, באמצע של האמצע יש לי פרק ו', שהוא לא מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי, אולי נקרא לו לצורך העניין מגילת המלך, אבל כמו שאנחנו מתחילים את הפרק, בלילה עוד נדדה שנת המלך, כלומר, זה בעצם מגילה שבה הכל פועל במקרה, ושאנחנו רואים ברור שהשחקן היחיד על הבמה שם זה הקדוש ברוך הוא. נדדה שנת המלך, למה נדדה שנת המלך? הוא הבין שמחכה לו משהו. אבל מוריי ורבותיי, הייתה עוד סיבה של נדדה שנת המלך. למה עוד נדדה שנת המלך? יש פה איפה לישון? אני לא שוכר. דופקים כל הזמן שם. מה דופקים שם? אני מעריך שהבית של המלך היה ליד, הייתה קריית הממשלה. מה דופקים שם? מה קריית? מה עושים שם? מכיר עץ גבוה 50 עונה. מי זה מדורך? יש לו עץ, הוא מאחורי הגב עם אסתר ועם המן. מה קורה למי שמים שם את העץ הזה? הוא לא מכיר את הסכסוך בין המן למורד. למי בונים את העץ הזה? כאן, ליד ארמון המלך. מתחיל בדלת, מי נכנס? המן, בדיוק מה. המלך שואל אותה, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ואז המן אומר שהוא מבקש רק כמה דברים. אחרי שבעצם הוא ביקש את האישה, אז הוא מבקש רק 3 דברים צנועים, מה הוא מבקש? כתר, דפוש, וסוס. זה רגע שגם אחשוורוש אותי, הוא נמצא איתם לכם. למדתי פעם, במקרה, איזה מישהו נסגר בתוך הרגז של טנדר, די קטן, קרא לעזרה, ואף אחד לא שמע. ונגמר האוויר. מה הייתם עושים? אתם יודעים מה הוא עושה? היה שאתה בצדיק הזה, הוא לחץ על הכפתור של הצדיק, וככה היה לו חמצן לעוד 5 שעות מהאוויר שבתוך הצדיק. אף אחד מאיתנו לא חושב על זה. למה? כי אנחנו לא נמצאים סגורים בלי חמצן. אבל כשמישהו נמצא סגור בלי חמצן, אז הוא נמצא. החשבון שלנו, די בשיין, די הססן, וזה כך נראה לו כל המקילה, ובשאלה אם החשברוש אומר לחכם או טיפש, דומה שכולנו נסכים שהוא מלך טיפש. חוץ מדי בלך. וזה הרגע. מהר, קח את הדבוש ואת הסוכה של ברדה, זכה למרדכי היהודי, תנסו לכל מה שנראה. אמר, נגיע עם חליפה. איך אתה ממש מקבל את זה? עם פיג'אמה. נכון? יש שם בלילה. ראש עומד את פיג'אמה. אמר, עם חליפה, אתה באת על היד שלו. הכל אצלו. וראש מסוגל להגיד לו, מהר, קח את הלבוש ואת הסוף, כאשר דיברנו לה, שכן למרדכי היהודי, אפשר לשער המלך, והמן מצמץ לישון. זה לא היה כאן. אבל המן כנראה גיבור גדול, הוא לא היה, והוא מצמץ לישון, כשהמלך מסתכל עליו ככה, הוא הלך למלא. ואחר כך למחרת, הכל כבר היה יותר פשוט. במשתה, ועשר במשיכה, ומשנר ואויב, המן הרע הזה, כשנגמר כל הסיפור, ותלו את המן, והטבעת חזרה לחשברוש, עכשיו אסתר יכולה לחזור לתפקיד הקודם שלה, שאת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באוזניה. היא עושה את זה. היא חוזרת מהמלכת הראשית להיות הטיומית הקטנה שממלא את הפקודות של מרדכי. אבל עד אז, בכל הפרקים האלה, זה הכל אסתר. המאבק של שר הטבעות, המאבק על הטבעת, זה מאבק שאסתר כמעט הצליחה בו. והיא לא הצליחה, כאן התערב הקדוש ברוך הוא באותו לילה, שנדדה שנת המלך, ונתן את הפוש האחרון, המן נתלה, ומה שיותר חשוב בזה שהמן נתלה, מה חשוב יותר מזה? חילצו ממנו את הטבעת. הצליחו לחלץ ממנו. אחרי שחוצה את הבא, בואו נשאר, וחשבו על הילדים כתוב בעיניכם, כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב לכל מה שקרה מסביב, אבל בסך הכל אני חושב שמקיד של אסתר כאן במגילה, מעבר להיותה הפיונית ועושת דברו של מרדכי, שמה שהיא יודעת לעשות זה להשתחפות ולבכות ולהתחנן, אני חושב שהיא פעלה, פעלה בגבורה בלתי רגילה, בתושייה בלתי רגילה, בכל הדרך עד שם, ונשים בגלל זה עד היום חייבות במקרא המגילה, שאף הן היו באותו הנס.